אנחנו ממשיכים לזכות חיילינו ואזרחינו בלימודנו המרתק והקבוע בספר ישעיהו, ואנחנו בפרק כ"ד בפסוק ט"ז, אם אני לא טועה. מכנף הארץ זמירות שמענו. מה זה כנף הארץ? איפה זה? הקצה, יפה. כנף זה הקצה. כלומר, המקומות הרחוקים. כלומר, ישעיהו מצפה להתעוררות של העולם כולו להכיר בקדוש ברוך הוא. זאת אומרת שזה חוזר הרבה פעמים אצל ישעיהו, ש... יש לו חזון אוניברסלי, ציפייה, שבעקבות השינויים הגדולים שמתרחשים בעולם, הנה השם פוקק את הארץ, בולקה, מבולקה, כל הדברים האלה, כל מה שראינו, השינויים הגדולים גורמים לבני אדם לצאת מן החשיבה המצומצמת שלהם, מתוך כך גם לעזוב עבודה זרה, ומתוך שהם רואים את הניסים הגדולים שנעשים לעם ישראל, אז הדבר הזה מביא שירה בעולם כולו. לכן מכנף הארץ זמירות שמענו. צבי לצדיק. מה זה צבי לצדיק? צבי זה יופי. כן, צבי זה יופי. מי זה הצדיק? הקדוש ברוך הוא. כן? כלומר מדובר שירה ששרים אותה לשם. זמירות שמענו, צבי לצדיק. ואומר. תודה רבה. תודה רבה. רזילי, רזילי, אוי לי. כלומר, כשכולם שרים, הוא דווקא צופה את הצרה. בוגדים בגדו, ובגד בוגדים בגדו. מה? רז זה סוד. באיזו שפה? מה פתאום? המילה רז פירושה סוד בארמית. אבל בעברית מקראית לא מצאנו שהמילה רז פירושה סוד. אמנם חזל פה דרשו את זה מלשון סוד, אנחנו עוד מעט נראה את הדרשה של חזל, אבל בפשטות המילה רזי בעברית מקראית זה מלשון רזון. רזה. כלומר, רז, דבר שהולך ומתכווץ, נהיה יותר ויותר רזה. זאת אומרת, כולם שומעים זמירות לצדיק, והוא הנביא, הוא שומע משהו אחר. רזילי, רזילי. הוא הולך ומתכווץ בתוכו. מובן? לכן הוא אומר, אוי לי. מובן מה שאני אומר? טוב. למה? כי הוא יודע שלמרות שישנן הזדמנויות עצומות של סיום ההיסטוריה בטוב, משיח וכל מה שאתם רוצים, אבל כיוון שבוגדים בגדו וגד, בוגדים בגדו, פחד ופחד ופח עליך יושב הארץ. כלומר, זה דבר שאנחנו רואים אותו מספר פעמים שיש במשך ההיסטוריה, שעת כושר. שעת כושר לגאולה שלמה, ומשהו ברגע האחרון שובר את זה. אין, הבגידה. של הבוגדים. ומעניין, חז"ל אמרו את זה על הכישלון של המשיחיות של חזקיהו מלך יהודה. חזקיהו היה צריך להיות משיח, והוא לא אמר שירה, אמרה הארץ שירה במקומו. למה הוא לא רצה לומר שירה? הוא לא רצה להגיד שירה כשהוא חזר לעצמאותו, לכן הוא לא אמר הלל ביום העצמאות, אבל העם, זה הכוונה הארץ. העם אמר את השירה במקומו, ולכן עמדו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, אמרו לו, צבי לצדיק, צביונו עשה לצדיק זה. צביונו, בארמית, מה זה צווי בארמית? מה זה צווי בארמית? מה? צווי, צדיק בית יוד בארמית. וצביעת קלטה דה, ועבת ללאינטו, מה זה צביעת? שמעתם פעם קריאת כתובה בחתונה? כן. אז הוא אמר לה, הווה לי לאינטו, כדת משה וישראל, וצביעת קלטה דה. מה זה צביעת? הסכימה, רצתה. נכון? צבי זה רצה בארמית. כן, אז צביונו עשה לצדיק זה, עשה את רצונו של הצדיק הזה. ועשה הוא משיח. כיוון שהארץ אמרה שירה לפניך, ואז הקדוש ברוך הוא אמר, רזי לי, רזי לי. יש לי סוד, יש לי סוד, שגורם שזה חייב להידחות. עד מתי זה יידחה? זה יידחה בגד בוגדים בגדו וגד בוגדים בגדו. אומרת הגמרא, עד דעתי בזוזי ובזוזי דבזוזי. עד שיבואו הבוזזים ובוזזי הבוזזים. זאת אומרת שעד שיהיו שני חורבנות, זה הכוונה. כלומר, אם כבר נדחתה המשיחיות מימי חזקיהו מלך יהודה, אז היא נדחית להרבה זמן. זה הכוונה. לכן הנביא הוא צופה בתוך האידיליה העצומה שעולה כאן, הוא צופה את השבר. אז בואו נחזור לפסוק עכשיו, מכנף הארץ, זמירות שמענו, צבי לצדיק, ואומר, רזי לי, רזי לי, אוי לי, בוגדים בגדו ובגד בוגדים בגדו. נפילה. זה מצוי אצל ישעיהו מעברים חדים בתוך הפסוק עצמו. פחד ופחת ופח עליך יושב הארץ. שמתם לב שיש דמיון בין שלושת המילים? פחד, פחת, פח. למה הוא עושה את זה, הנביא? הוא כל הזמן עושה את זה, משחקי מילים. בוגדים בגדו, בגד בוגדים בגדו. גנן גידל דגן באגן. ננח. טוב. והיה הנס מכל הפחד ייפול אל הפחד, והעולה מתוך הפחד ילחד בפח, כי ארובות ממרום נפתחו וירעשו מוסדי ארץ. כן, אז יכול להיות שזה גם מתאר רעידת אדמה בפועל, אבל בפשטות מדובר על זה ש כשהעולם נופל למלחמות גדולות, להרבה בלגן, אז אין שום ביטחון בשום מקום. אתה בורח למקום, אתה חושב שמה בטוח, שמה עוד גם כן לא בטוח וכדום. והיה הנס מכל הפחד, זה כבר הקרן. רועה התרועה הארץ, פור התפוררה ארץ, מות התמות את הארץ, נוע תנוע ארץ כשיקור, והתנודדה כמלונה. וחבד עליה פשעה, ונפלה ולא תוסיף קום. הרב קוק מסביר את הפסוקים האלה בספר אורות למהלך העידות בישראל, שהדברים האלה נמרים על חברה שלא מוצאת את דרכה. הערכים שלפני כן החזיקו את החברה, הערכים עצמם מתמוטטים ומתפוררים. מובן? זה מה שהוא אומר כאן, נוע תנוע ארץ כשיקור. מה העניין של השיקור? השיקור לא יודע להבחין במדרגות, אין לו יותר ערכים. העולם לפניו כשיקור, והתנודדה כמלונה, וחבד עליה הפשעה. מה זה מלונה? כיוון שאף אחד לא שאל, סימן שכולם יודעים. מה זה מלונה? רגע, אני שואל אותך. מה זה מלונה? יפה, מקום של הנימבו. זה מין ביקטה ששמים בתוך השדה כדי לשמור על השדה. אז זה לא דבר יציב. מלונה זה משהו לא יציב. זה לא בית מלון, לא, לא. זה מלונה, זה איזה מין סוכת כמה קרשים, משהו כזה. זה נקרא מלונה. כי לא תוסיף קום, היא לא תוסיף להיות מה שהיא הייתה, זה הכוונה. כן? לא, לא, או שלא הבנתי את הקושיה שלך, למה קשה? אבל היא לא תוסיף להיות מה שהיא הייתה, זה הכוונה. כן? יש גם אצל הושע, אמר, נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל. מה זה לא תוסיף קום בזויית ישראל? לא תוסיף להיות מה שהיית.
כן, שמה,
כן, אחר כך, אני מדבר קודם כל פשט. כן, מה זה לא תוסיף? זה אני יודע, אבל קודם כל פשט. כן, אז קודם כל פשט, לא תוסיף קום, הכוונה היא לא תחזור להיות מה שהיא הייתה. ממלכת ישראל נפלה, היא לא תחזור להיות. אלא מה? יש מדינת ישראל, זה כבר משהו אחר, זה כבר, זה פנים חדשות באו לכאן. כן. והיה ביום ההוא, נפקוד השם על צבא המרום, במרום, ועל מלכי האדמה, על האדמה. מי זה צבא המרום במרום? מלאכים. איזה מלאכים? שרי האומות. כן, כלומר, לכל אומה יש, אפשר לומר, נציגות בעולם הרוחני. מה זה נציגות בעולם הרוחני? הכוונה, התפקיד שממלאת אותה האומה בתוכנית ההיסטורית של הקדוש ברוך הוא, זה נקרא השר של האומה, בשלב שבו אותה האומה פסקה מלהיות משמעותית בעולם. כבר אין לה תפקיד. כן? אז יפקוד השם על צבא המרום, במרום. ומתוך כך, מלכי האדמה על האדמה. כלומר, נפילתה של אומה, זה מתחיל קודם כל מנפילת אלוהי התחילה. אין הקדוש ברוך הוא פוקד אומה, עד שפוקד את אלוהי התחילה. אז קודם כל יש אלוהי. ואוספו, אספה, אסיר על בור וסוגרו על מסגר, ומרוב ימים ייפקדו. שימו לב המילה, איזה עוד חוזרת כאן, ואוספו אספה, אסיר על בור וסוגרו על מסגר. אומרים, האות סמך. מה יש באות סמך? סגורה. כן, עכשיו תגידו, אבל זה בכתב שלנו. זה לא, ישעיהו, אני לא בטוח שהוא כתב בכתב הזה, כן, שלנו. אז זה לא רק זה, כן? זה, מה זה? צליל כזה קשה. כן? זה צליל קשה. והוספו אספה אסיר על בור. כלומר, הם יהיו כמו המלכי האדמה, פתאום ייכנסו כולם למין כלא. וסוגרו על מסגר. ומרוב ימים ייפקדו. מה זה? מה? לא יחיו הרבה שנים, אתה אומר? זה המשמעות? אמיתי שזה יש בעיה, המילה לפקוד, פקד, קוף, פ, קוף דלת, בעברית, יש לזה לפחות 12 משמעויות שונות. הפוכות זו מזו אגב. זה יכול להיות, או, מה זה לפקוד? זה גם מלשון גאולה. פקוד פקדתי אתכם, זה דווקא גאולה. אתה אומר זה דרך השלילה. אתה אומר שהם לא יחיו, זאת אומרת, ייפקד במובן של נעדר, כן? נפקד מקום דוד, אז רוב ימים שלהם ייפקדו, כלומר שלא יהיה להם רוב ימים. ככה אתה מבין, זה אפשרות. אבל, מה? או יגאלו, אז זה בדיוק הפוך. אבל מדובר פה על המלאכים, נכון? מלאכים שנמצאים בכלא, ומרוב ימים ייפקדו. שיפקוד הכוונה שיבואו לבקר. כן? זה גם אפשרי, אבל יש עוד משהו שהוא אפשרי. תסתכלו לרגע אחד בסוף ספר ירמיהו. כן? בסוף ספר ירמיהו, בפסוק, בפרק נון בית, כן? פסוק למד א'. למד א'. מה נאמר בפרק נון בית, פסוק למד א'? והיא ב-37 שנה לגלות יויכין ולך יהודה, ב-12 חודש, ב-25 לחודש, נשא אביל מרודח מלך בבל בשנת מלכותו את ראש יויכין מלך יהודה, ויוצא אותו מבית הכלא. מבית הכלו, זה נכון. וידבר איתו טובות, ויתן את כיסאו ממעל לכיסא המלאכים אשר איתו בבבל, ושינה את בגדי חילאו, ואכל לחם לפניו תמיד כל ימי חייו. וארוחתו, ארוחת תמיד, ניתנה לו מאת מלך בבל, דבר יום ביומו עד יום מותו, כל ימי חייו. אם כן, אנחנו רואים שאחרי שעברו הרבה שנים מאז שיהויכין הוכנס לכלא, אביל מרודח, הבן של נבוכדנצר, הוציא אותו מהכלא, והיה נותן לו לאכול בשולחנו. בסדר? למה? הוא כבר לא מזיק. נכון? יהויכין כבר זקן, ישראל כבר בגלות, מה אפשר לעשות עם הזקן הזה? נשאיר אותו סתם ככה למות בכלא? שמו אותו מקום של כבוד. מסוכן, תלוי, כנראה שהביל מרודח, שקל שאין הרבה, אגב הוא צלק. אין הרבה סכנה. מה? רק רגע, תסתכלו גם בסוף ספר מלאכים, סוף ספר מלאכים ב'. מה כתוב בסוף ספר מלאכים ב' בפרק כ"ה, פסוק כ"ז? ויהי ב-37 שנה לגלות יהויכין מלך יהודה. מה? כן, קופי פסט, כמעט אותו דבר. איך אתה יודע? זה ליל שבועות יודעים. נכון? שקוראים את ה-24 ספרים. אז גם פה. כן, זאת אומרת, יכול להיות שהנביא גם רומז לזה. מרוב ימים ייפקדו, אם יהיו בכלא, ורק אחרי הרבה זמן יוציאו אותם מעתה. כן? יכול להיות. אבל אפשר גם להגיד מה שאתה אמרת, אפשר גם להגיד ייפקדו במובן של יבקרו אותם. אפשר להגיד ייפקדו שיוצאו מהתנאי המאסר. אבל כבר, כשכבר לא תהיה להם אפשרות לחזור לשלטון. ייוולדו מחדש. אז זה כבר אתה אומר, זה רומז לתורת הגלגול. כן? ייפקדו, כלומר יופיעו בגלגול אחר. איך אתה אומר? יכול להיות. שיכנסו להיריון. זה אפשרי אולי, לא יודע. בדקת? טוב. אני חוזר פה לישעיהו. כן, פר? הפסוק אתה אומר שכל כולו רעה, נכון? נכון, לכן אתה אומר שכל ההקשר פה הוא הקשר של רעה, ולכן לא יכול להיות שיפקדו זה יגאלו. אלא אם כן תגיד שגם זה רעה. זה רעה שיקח להם הרבה זמן עד שיצאו בור, כן? לא כמו יוסף, שעוד היה צעיר כשיצא מן הבור ונהיה מלך מצרים. כן, 27, זה צעיר, כן? בשביל מלך, הוא יכול להחזיק מעמד. טוב, וחפרה הלבנה, אני קורא שוב בישעיהו, כ"ד, פסוק כ"ג, וחפרה הלבנה, ובושה, החמה. כי מלך השם צבאות בהר ציון ובירושלים, ונגד זקניו כבוד. כלומר, מתוך ההתמוטטות של כל העולם, יש ציפייה להתחדשות מלכות ישראל. והתחדשותה של מלכות ישראל תביא למלכות השם. מלכות השם תהיה כזאת גדולה, שאפילו השמש והירח יבושו מפני האור הגדול שיהיה אז. איזה אור יהיה? אור שכלי כמובן. כלומר, זה על דרך המשל הדברים האלה, כן? בושה, חמה, חפרה, לבנה, זה לא תופעה דווקא פיזיקלית. כן? זה תופעה רוחנית. ככה מסביר הרמב״ם במורה נבוכים בחלק שני את הנבואות האלה. שכל פעם שמדברים על החלפת השמיים והארץ, אין הכוונה לתופעה פיזיקלית.
מה זה חפרה?
מה? מחפיר. מה זה הדבר מחפיר? כן? שמבייש את עושיו. זה לא שיעור ספרות. בשיעור ספרות יש חפירה. אבל... כן, לא, זה נכון. אבל יש גם בסיכול אותיות, כן? חפרה, חרפה. כן? חרפה. יש גם צד כזה. הרבה פעמים יש בתנ"ך הבחנות, שינויים כאלה. כבש, כסף. כן? יש דברים כאלה. מה ההבדל אגב בין כבש לכסף? כסף זה שמן יותר, כן? זה כבש, שמן. טוב, פרק כ"ה. מיד אנחנו הולכים ומתקדמים בצעדים בלתי רגילים. יש גם הערה קטנה של הרב קוק באורות הקודש. הביטוי ונגד זה כנב כבוד. מה הוא אומר? שהזקנים הם מכובדים, נכון? נכון, אם אתה אומר ונגד זקניו כבוד, סימן שזאת שאיפה, שלפי היהדות רוצים שהזקנים יהיה להם כבוד. זה כבוד להיות זקן. בספר הרטוריקה של אריסטו כתוב שהעולם שייך לצעירים. והזקן זה מי שאין לו אפשרות אלא להתגעגע לחיים האמיתיים. החיים האמיתיים זה החיים של הצעירים. הזקן מתגעגע. זה רע להיות זקן. כך כותב אריסטו. הרב קוק כותב באורות הקודש שזה מראה על החולשה של שיטתו של אריסטו, כי הוא בונה השקפת עולם שאיננה נותנת מקום לכל אחד. אין משמעות אלא לסוג מסוים של אדם, הצעיר במקרה הזה, ואילו הזקן אין לו משמעות. אז למה הוא קיים? אלא מה? הרב אומר, לא, ההפך, מביא את הפסוק הזה, ונגד זקניו כבוד. כלומר, התפקיד של הזקן זה להוסיף את הכבוד. הנוכחות. לא משנה, הנוכחות. לכן אדם שמח שהזקנים הגיעו לסעודה. הוא אפילו שמח שהזקנים נותנים הוראות. למרות שלכאורה אפשר להסתדר גם בלעדיהם. אבל הנוכחות, כן, ההקרנה העצמית של הזקן, זה עיקר העניין. לא, הוא לא אמר שהצעירים זה רע. נכון? לא מצאנו בתנ"ך שלילת הצעירות. למרות שירמיהו אמר, אהה, כי נער אנוכי. אמר לו כשהוא, אל תאמר נער אנוכי, כי איתך אני, להצילך. קפה. מה? הנה. נכון. יפה, אתה אומר שבמלחמת העולם השנייה, מה שהציל את הבריטים זה שהם הכניסו את הזקנים למעגל העבודה. יפה מאוד. מכאן שלבריטים הייתה זכות. הם זכו להקים את מדינת ישראל. איכשהו. טוב. להיות מה? אדם שואף להיות צעיר. זה מה שאומר אריסטו. לא, זה לא הגיוני. כי אף פעם אדם לא יהיה צעיר. אז איך אפשר לשאוף להיות צעיר? נכון. ולכן, אבל השאיפה הזאת, אז היא שאיפה מתסכלת. כי זה אומר שאין משמעות אמיתית לגילים המאוחרים. אבל זה לא כך, המשנה אומרת אחרת. בין 10 למשנה, בין 15 לתלמוד, בין 18 לחופה, בין 20 לכוח, לרדוף, 30 לכוח, 40 לבינה. זאת אומרת שכל גיל וגיל מלמד אותי משהו אחר. זאת אומרת שאם אני לא הגעתי לגיל 90, אז משהו חסר לי.
אני מסכים איתך.
נכון. מה פתאום? מה פתאום? אפלטון מביא, ששאלו את אחד הזקנים שם, אני לא זוכר מי זה היה הזקן, שאלו אותו, האם היית רוצה לחזור להיות צעיר? הוא אומר, מה פתאום? מה, השתגעתי? אם הוא יחזור להיות צעיר, יש לו אותם המאבקים שהיה לו בזמן הנוער, הוא לא יכול היה לעסוק בחוכמה. עד רבה. יש זמן לכל דבר. כן. לכל זמן? הייתי כל זמן. למה זה מגונה? הנער נער, הוא שכוונה שהוא נהיה ער. הנער זה מי שנהיה ער לעולם. הילד מכונס בתוך עצמו. תמיד אפשר להגיד מה שרוצים. טוב, הלאה. אני מציע, רבותי היקרים, שאנחנו נעבור לפרק קפה. כי אנחנו צריכים להתקדם, נכון? ואני לא מדלג על שום פסוק, אנחנו קוראים פרק קפה. פסוק א', מה קרה? מה זה? אני יודע. עכשיו, תחילת פרק קפה זה שירה. השם אלוהי, אתה, ארוממך, עודה שמך, מה? יש בעיה? עודה שמך, כי עשית פלא, עצות מרחוק, אמונה שמך. אמונה אומן. מה זה? כלומר, על מה הנביא מודה? על זה שהשם עשה פלא. שאלה מה זה פלא? פלא, אפשר להגיד, זה נס. כוונה, משהו שמשנה את הטבע. הרבה פעמים ראינו בהיסטוריה שהשם שינה את הטבע. אז זה צריך להודות להשם כשהוא עושה פלא. יש אפשרות אחרת. שהקדוש ברוך הוא עושה לא נס במובן של שינוי הטבע, אלא הוא מתערב באופן נפלא, כלומר נסתר. כמו שאתה אומר, במופלא ממך אל תדרוש. מה זה מופלא? נבדל. כן, בנעלם ממך אל תחקור. זאת אומרת, עשית פלא, פעלת מאחורי הקלעים. זה נקרא פלא. נס לא גלוי, ויש בזה מעלה עצומה, שאתה רואה שהעולם כמנהגו נוהג, והקדוש ברוך הוא מקדם את העניינים לפי התוכניות שלו. אז גם זה יש, כן? וזה מתאים לביטוי עצות מרחוק. מה זה מרחוק? מזמן קדמון. כלומר, יש לקדוש ברוך הוא איזושהי הודעה, נבואה שהוא נותן לנו, הוא אומר מראש, תדעו לכם שעוד כמה אלפי שנים יהיה ככה וככה. אז יש עצות, אבל הן מרחוק. אבל הן נאמנות, אמונה אומן. כלומר, זה נשאר נאמן. כן, כלומר, זה כמו, למשל, אפשר לראות את זה בימינו. כן, הנבואות על שיבת ציון התקיימו אחרי הרבה זמן, דרך הרבה הרבה תלאות והרבה מאוד סיבובים, בסוף זה הגיע. זה נקרא עצות מרחוק. מה זה? זה הכוונה. לא, יש לה כזה חוויצה, כמו שכתוב, וישלחהו מעמק חברון, אומרים חז"ל, מעצה עמוקה של אותו זקן הקבור בחברון. שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, שכבר, זה היה כמה מאות שנים כבר לפני יוסף, אמר, ידוע תדע כי גר יזרעך בארץ עולם. אז כדי לקיים את זה, היה צריך שיהיה הריב בין יוסף לאחיו, ושיוסף ימחר למצרים וכו'. זאת אומרת, זה עצה עמוקה, לכן וישלחהו מעמק חברון. עצה עמוקה. זה דוגמה. כן. כי פלא זה דבר שאתה לא רואה.
כן, עצה מרחוק נראה כאילו
שמה שנעשה מאחורי הקלעים. נכון. ובסוף עשית מה שתכננת, אמון העומר.
אבל לא משהו שתגשם עכשיו. אבל זה תגשם עכשיו.
אתה לא יודע על מה מדבר ישעיהו. יכול להיות שישעיהו כתב כאן שירה סטנדרטית לכל מקרה כזה. כן? כלומר, כל פעם שיקרה לכם שאתם תראו פלא עצות מרחוק אמון העומר, תגידו את זה. כן? יכול להיות. זו ההתפעלות האישית של ישעיהו. ישעיהו רואה את הדברים בגדול. הוא לאו דווקא רואה את המאורעות של זמנו, יכול להיות שהוא כן רואה את המאורעות של זמנו. כיוון שהוא לא כתב, אנחנו לא יכולים לעשות יותר מאשר ספקולציות. יש דוגמה, מעניינת, זה רבי מנשה בן ישראל. שמעתם על רבי? אמסטרדם, יפה. כן? רבי מנשה בן ישראל היה באמסטרדם. והוא פנה אל שליט אנגליה, ושמו אוליבר קרומוול, והוא ביקש ממנו שהוא ירשה ליהודים להקים קהילה בלונדון. כן, אז היה עדיין איסור על היהודים לגור באנגליה, כי מאז גירוש יהודי אנגליה בימי בעלי התוספות, והוא ביקש מקרומוול להתיר ליהודים לשבת שם ולעשות מסחר. וקרומוול הסכים. עכשיו, מה היה השיקול של רבי מנשה בן ישראל, מלבד השיקולים הכלכליים הברורים שהיו באותם הימים, הוא כתב שחייבים להיות יהודים באנגליה כדי שתבוא הגאולה. מאיפה הוא לקח את זה? כתוב, האיים הרחוקים אשר לא שמעו את שמי ולא ראו את כבודי והגידו את כבודי בגויים. ומה זה האיים הרחוקים? זה אנגליה. לכן הוא אומר, חייבים להיות יהודים באנגליה. הכירו את הקריבים, אבל הוא אומר, ביחס לעולם של ישעיהו, כן, ישעיהו אמר את זה, ישעיהו לא הכיר את הקריבים. אני לא יודע אם הוא לא הכיר את אנגליה, אנחנו יודעים שהפניקים הגיעו עד אנגליה. כן, 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 יש ידיעות ברורות, הם הביאו אפילו בדיל מקורנוול, מחבל קורנוול. יש קורנוול, זה השפיץ הזה שם בדרום מערב של אנגליה, שם יש מכרות של בדיל, ואנחנו יודעים שהפניקים הגיעו לשם. אז יכול להיות שישעיהו שמע על זה, הוא מדבר על צור וכל הארצות הרחוקות, זה הוא יודע על מה מדובר. אבל צור זה הפניקים ששלחו לשם את האוניות. כן, אז אם כן, רבי מנשה בן ישראל אומר, יהיו יהודים באנגליה תבוא הגאולה. אומר הרב קוק, הוא צדק. למה הוא צדק? כי בגלל שהיו יהודים באנגליה בזמן הדיונים, בזמן שהבריטים הלכו והתקרבו לכבוש את ארץ ישראל מידי העות'מאנים, אז היה כל הדיונים על בלפור, על הצהרת בלפור, והיה אז לובי יהודי באנגליה שלחץ, ובזכות זה זה היה. כן, ויצמן גם כן עשה משהו. גם הרב קוק אז התערב. מה?
איך ויצמן יכול להיות שם בלי יותר יהודים?
כן, גם ויצמן היה שם, גם הרב קוק היה שם. כן, וגם הוא לחץ. בקיצור, כל זה בגלל רבי מנשה בן ישראל. זאת אומרת, זה נקרא, עכשיו, האם רבי מנשה בן ישראל ידע איך זה יעבוד? הוא לא ידע. אבל זה נקרא עצות מרחוק. על המלך. הוא לא היה מלך. קרומוול לא היה מלך. מה? קרומוול לא היה מלך. לא היה מלך, עד רבה. הוא שם עשה איזו מהפכה. הרגו את המלך. הייתה תקופה קצרה שם, שבאנגליה לא היה מלך. מה?
מפקד הצבאות.
האמת היא שקרומוול הייתה לו שאיפה מתייהדת. כלומר, באותם הימים התחילו כל מיני כתות נוצריות חדשות באנגליה, שרצו להתקרב אל השורשים היהודים. אז מבחינתם זה גם היה חשוב. כן. לכן גם הם מלים, עד היום הזה, את כל מלכי בריטניה. עושים להם ברית מילה. כן, כן, זה, יש מין, מין מיסטיקה כזאת מאחורי זה. כן, כן, אנגליקנים, אנגליקנים. כן, אז הם אומרים שיש, שבריטים זה מלשון ברית, ככה הם אומרים. ברית איש, כן, כן, ככה הם אומרים. יש כל מיני קשקושים כאלה. טוב. אז איפה היינו? אז כל זה בגלל המושג של עצות מרחוק. עצות מרחוק אפשר לראות, אם כן, זה עובר דרך הרבה דברים. טוב. להזכיר רק שרבינו הגאון כותב שעתידים בני אדום לכבוש את ארץ ישראל מידי בני ישמעאל ולתת אותה לישראל. טוב, רבינו הגאון, עוד לפני מסעי הצלב. עכשיו מעניין, רבינו יצחק אברבנאל מביא את זה, והוא כותב שממלכי אדום שיכבשו את ארץ ישראל, זאת תהיה מלכות אנגלטרה. רבינו יצחק אברבנאל. הוא אומר, מלכות אנגלטרה היא זו שתכבוש.
למה משתמשים בזה?
משהו, ככה הוא כותב. ישות משיחו. טוב. באותם הימים בין אנגליה לספרד היו קצת כסח כידוע, כן, ארמדה, זה אחר כך, אבל בסדר. טוב, אז קודם, בקיצור, על מה הוא מבסוט ככה הנביא? הנביא אומר, כי שמת מעיר לגל, קריה בצורה למפלה, ארמון זרים מעיר, לעולם לא ייבנה. כלומר, יש איזה עיר שהנביא אומר, אה, סוף סוף נחרבה. טוב, זה יכול להיות על הרבה ערים, זה יכול להיות על נינווה, יכול להיות בבל, יכול להיות רומא. כן? כתוב, וירד מיעקב, והעביד שריד מעיר. חז"ל אמרו שזה על רומא נאמר. כן? האמת היא שהשם העתיק של רומא היה, מה, איך קראו לרומא פעם? לא. אורבס. קראו לה אורבס. אורבס. מה זה אורבס? העיר. זאת אומרת, העיר קרא לעצמה העיר. לכן גם חז"ל אמרו, אלוף עירם, אלוף מגדיאל, עירם זה רומי. עירם, אורבס. רבנו, וחפרה בחילופי בומף. הוו במקום הפה, והוא נקבל את השורש הארמי, חת וו רש. שמשמעותו לבן. והמתבייש, צבע פניו הוא לבן, מכאן גם ההורים, הנסיכים הבהירים, שהשמן שלו שזפתם, ולובשים בגדים לבנים. אוסי מנתניה. שמתם לב מה שהוא אומר? כן, עוד לא הסתכלתי על הדמייל שלך בחונה וזה, תסלח לי, אבל פשוט היה לי הרבה דברים. זאת השם מסתכל. אבל וחפרה, הוא אומר משון וחברה, כן, פה, וו, זה אותיות מתחלפות, חיוור, חיוור בארמית זה לבן, וגם החורים והסגנים, חורים, משום שהם לבנים, כי הם לא שזה, לא שזפתם השמש. טוב, אפשר, אתה יודע, על דרך האפשר, אפשר להגיד הרבה דברים, אינני יודע, יכול להיות. ואז וחפרה לבנה, שהיא תהיה חיוורת, אבל היא כבר ככה. זה לא, לא התחדש הרבה. כן.
ולפני כמה שעות דיברתי על הנקודה הזאת שנבואות לכאורה כמו נבואות מאסטר. עכשיו, ככל שהזמן מתארך יותר, הסיכוי שנבואות ממש. והייתי מצפה מנבואה שתהיה כזאת ויהיה חד משמעית. שאם לוחם זה סך הכל משהו סטטיסטי, זה לא משהו...
נכון. אם זאת נבואה שבא לבחון את אמיתות הנביא, אתה צודק. כשמישהו אומר שלום, אני נביא. כן? תביא הוכחה. תגיד משהו שיקרה, הוא צריך לקרות. הוא צריך להיות מדויק. כן? אבל אם מדובר על אדם שאנחנו כבר יודעים שהוא נביא, אז מודם לו. לזרוק נבואות מאסטר. זהו.
טוב,
שומע. הנביאים גם אמרו כל מיני דברים שלא נבואות. למשל, הנביא אמר, באיזו שעה יש אוטובוס לתל אביב. האם הנביא חייב שהדברים שלו יהיו דברי נבואה? לאו דווקא. גם זה יכול להיות. בסדר? הנביא הוא לא כל הזמן עומד למבחן, האם הוא נביא אמת או לא. זה מה שרציתי על בעצם שיקרה. הלאה. ודאי שהוא אומר אמת. לא, לא. ואם הנביא משקר? יכול להיות, לא? מה? לא, אם הוא אומר נבואה של שקר, זה משהו אחר. אבל אם הוא לא מנבא נבואת שקר, הוא סתם שיקר. זה אמנם לא יפה, אבל זה לא קשור. רגע. אם אתם אומרים על מישהו שהוא שף, מצליח, האם זה אומר שאסור לו לרוץ ריצת בוקר? מותר לו לרוץ ריצת בוקר, למרות שאז הוא לא עושה שום בישול, נכון? טוב. אז לכן, אל תחשבו שנביא הוא כל הזמן מנבא. הוא גם בן אדם. האם הנביא צריך לדעת את המספר פאי? את הערך של פאי? לא, יכול להיות שהוא לא יודע. אם השם לא אמר לו, אז הוא לא יודע. איך אמר הנביא אלישע לגחזי? והשם לא יגיד לי. כשהגיע השולמית, השונמית, סליחה. כן? היא באה אליו להתחנן וזה, היא בדאון טוטלי, והוא לא יודע למה. הוא אומר לי, גחזי, השם לא.
היה עניין לו להראות לו.
בסדר, אז זאת אומרת שהנביא לא תמיד יודע. זה הכל, דברים פשוטים. זה גם נכון, זה גם נכון. כלומר, אם נביא פוגע במוסר, אז הוא נופל מנבואתו. בסדר, קורה. הלאה. מה?
אם זה ככה, מה ההבדל בין נבואות של הנביאים שלנו לבין אוספדמוס או כל אחד אחר?
פשוט. אצלנו זה נביאי אמת ואצלם זה נביאי שקר.
איך אתה קובע שזה נביאי
אמת? כי בדקנו אותם. הם עמדו במבחן. יש הלכות, איך בודקים אם מישהו נביא או לא.
וכל נביא כזה לפני שנכנס להתנה, עבר ועדת קבלה.
בוודאי. אנשי כנסת הגדולה בדקו את הדברים האלה, מה אתה חושב? אפילו משה צריך להוכיח. לא, זה דברים, מה, אני צריך לחדש לך? יש הלכות, מתי, איך קובעים שאדם הוא נביא או לא? אגב, מה נפקא מינה שאדם הוא נביא? מה זה משנה? מישהו אומר, שלום, אני נביא. אז מה? נגיד שאתה כן, אז מה? מה נפקא מינה? לא, מה נפקא מינה הלכתית לזה שאדם הוא נביא? יפה. אם הוא נביא, אני צריך לשמוע לו. כלומר, אם הוא מצווה עליי לעשות משהו בשם השם, אני חייב לעשות. שנאמר, אליו תשמעו. זהו, זה הדבר היחיד. עכשיו, אם הנביא אומר, בן אדם אומר שהוא נביא, והוא לא אומר לי שום דבר לעשות. מה אני צריך לעשות? מה שאני רוצה. ואני צריך לבדוק אותו? לא צריך לבדוק אותו. הבדיקה היא הכרחית ברגע שהוא יבוא בדרישה ממני לעשות משהו. במיוחד אם יגידי לעבור עבירות. שאז צריך באמת לבדוק האם הוא נביא או לא. אבל בלי זה לא חייבים. לא. לכן יש הרבה אנשים שמסתובבים בירושלים ורואים שהם נביאים. לא מפריע לאף אחד. כן? אם יגידו לך מה לעשות, אז צריך לבדוק. טוב, על כן יכבדוך עמעז, קריית גויים עריצים יראוך. כן, שאפילו הגויים הקשים, האכזריים, הם יראו את השם. יש, היה קידוש השם בתחילת מבצע צוק איתן, שזה שייך בעזה. כן, יש לך את זה? שהודיע, כן, ש... אנחנו יורים נכון, רק שאלוהיהם מסית את הטילים. איך הוא אמר? נכון? אז זה דוגמה. על כן יכבדוך עם אז, קריאת גויים עריצים, יראוך, כי היית מעוז לדל, מעוז לאביון בצר לו, מחסה מזרם, צל מחורב. הנה, מה הוא אומר שם? זה בעברית? כן. כן, איש חמאס מודה, האלוהים שלהם משנה את מסלול הרקטות באמצע האוויר. Their God changed the path of our rockets in mid-air, said the terrorist. כן, כן, ראיתי את זה, באמת. יפה מאוד, יפה מאוד. זה היה ב-18 ל-70. טוב, אז יש דברים כאלה. טוב, מה?
שולח לו בחזרה איזה מסר ממך.
הנה, ישעיהו שולח לו מה צריך. כן. כי היית מעוז לדל. מה זה מעוז? מבצר, זה מבצר. מעוז זה מבצר. כן? מעוז לדל, מעוז לאביון. מה ההבדל בין דל לאביון?
האביון יותר על הפנים.
מאיזו בחינה? כן, לא, זה לא, 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 לאו דווקא. לא, האביון יכול להיות שיש לו, אבל הוא אף פעם לא בא לידי סיפוק. משון, יש לו תאווה, הוא מתאווה. כן? לא, זה לא, זה בדיוק העניין. פתוח תפתח ידיך לאחיך האביון. למה? יכולת להגיד, לעני, אני מבין שאני צריך לפתוח את ידי, אין לו. אבל האביון הזה יש לו, אז למה אני צריך לתת לו? כן? לכן על זה עוד אומרת התורה, אפילו לאביון תיתן.
אבל למה? מה יש לאביון? כשאם תמיד יבקש?
כן, כן, יהיו תמיד כאלה שלא מספיק להם. לא מספיק לו. כן, יש לו מנה, רוצה 200. זה דבר ידוע. אז כולנו אביונים, יפה. אם זה כולנו, אז כולנו אביונים.
לא, מי שקטו בגמרא, מי שאומר רוצה 200.
נכון, אז יש לך 100, אתה רוצה 200? יפה, אני אתן לך. טוב, בקיצור, כי היית מעוז, אני מבקש, קורא לסדר, כי היית מעוז לדל, מעוז לאביון, בצר לו, מחסה מזרם, מה זה זרם? גשם, גשם, גשם עז, צל מחורב, מה זה חורב? שמש חזקה, שרב, כן, כבר, בין בגשמים, בין בחמה. כי רוח עריצים כזרם קיר. כן, כלומר, הוא עכשיו מסביר את הנמשל, כדרכו של ישעיהו, שבהתחלה הוא אומר משל, ואחר כך נמשל. מה זה הזרם הזה? זה הרוח עריצים. מה זה זרם קיר? יש זרם שהופך קירות, זה הכוונה. או, הכוונה מפל. זרם שהוא קיר, שזהו חזק. זרם קיר. יש אשדות, יש כל מיני, כן? אבל יש גם זרם קיר. כלומר, זה הניאגרה, זה זרם קיר. תראה לך תכניס את האצבע, אוי. כן. בחורב בציון, שעון זרים תכניע. כן, כן, סבבה. כחורב בציון, שעון זרים תכניע. חורב בצלעב, זמיר עריצים יענה. מה הבעיה?
רוח הריצים זה דבר שנופל או שהוא דבר שהוא חזק?
הרוח של ההריצים הוא דבר חזק וצריך לי הרבה הגנה מפניו. והקדוש ברוך הוא מגן אפילו מפני רוח הריצים שהוא כזרם קיר.
מה זה כחורף בציון?
אז זה כבר הפסוק הבא. אפשר את הכל. כן, כחורף בציון. מה זה ציון? מדבר ציה, מקום שבו... כן, צייה ושממה.
ציון.
לא, ציון זה מקום, זה מצב של שממה. כן, צייה זה המקום עצמו. ציון זה המצב, כן? כחורב בציון, שעון זרים. מה? השעון, הזרים, הכוונה של האויב. גם לשון זרם, זרים, לשון זרם גם. כמו שמצאנו, ושממה כמהפכת זרים בפרק א', כן? שם זה כתוב בלי יוד בסוף. זרים בלי יוד. אז שעון זרים, תכניע. כלומר, אתה מכניע אפילו את השעון של הזרים. כמו שהחורב בציון, מכניע כל אדם שנכנס במצב של שרב, הוא נכנע. חורב בצל עב, זה או עם אובך, נכון? זה יאביך, יקשה. זמיר עריצים, יענה, כלומר יקנה. ועשה השם צבאות לכל העמים. עכשיו, פה הפסוק הזה...
זמיר זה
כמו מהפורשו. מה? זמיר זה כמו נשק. הנשק שבו הם זומרים, חותכים. לא, בדיוק הפוך. כן? משום שהם חותכים. כן.
זמיר עריצים, חיתוך עריצים.
כן, מה שהם חותכים.
שהעריצים חותכים? או שחותכים אותם?
לא, 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 לא. שהעריצים חותכים.
אז מה זה יענה
שבו? יענה יקנה.
מה שהעריצים חותכים
יקנה? לא, הזמיר העריצים, כלומר הנשק שלהם, הכוח של ההרס שלהם, הכוח הזה יקנה.
יענה זה יקנה?
נכון.
זה
מה?
זה
שכמה
פירושים ליענה?
נכון, ודאי. וכמו שבעברית אנחנו רוצים שלפעמים יש מילה אחת שמשמשת להרבה משמעויות. כן, הרבה משמעויות, למרות שזה אותן האותיות, אותו הניקוד. ועשה השם צבאות, אין לי דוגמה כעת בראש, אבל נשאר לה. כן. עכשיו קפץ לי. כוס, למשל. המילה כוס פירושה כלי לקיבול נוזלים, אבל יש גם ציפור שקוראים לה כך. אין לזה שום קשר, אחד בשני, כן. טוב. ועשה, טוב שהזכרת לי, תודה. לא חשבתי על זה. טוב, ועשה השם צבאות. עכשיו, הפסוק שאנחנו הולכים כאן לראות כאן זה משהו מאוד מוזר. כן, כבר עד עכשיו זה היה השירה, נכון? השירה שהנביא שר כשהוא רואה פלא. אבל מה אחרית כל זה? ופה יש דברים מאוד מוזרים. ועשה השם צבאות לכל העמים בהר הזה, משתי שמנים, משתי שמרים, שמנים ממוחיים, שמרים מזוקקים.
זה מה ששוקע.
השאלה מה זה שמרים?
זה מה ששוקע, גם ביין וגם בשמן.
השאלה פירוש המילה שמרים. אחת האפשרויות זה הפסולת ששוקעת. כן, זה אפשרות אחת. או משמר. דבר המשומר. כן, יין משומר זה יין טוב.
פה מדובר על שמנים, פה מדובר על יינות. אולי זה בירה. האפשר יכול להיות רק בשמן.
מה?
רק מה שמצטבר בתחתית.
יכול להיות.
או שהכוונה...
זה נראה לי ודאי, שאלה איך יכול להיות משהו אחר.
יכול להיות משהו אחר. יכול להיות במובן של...
יין המשומר, כן? או שמן ששמרו אותו הרבה זמן, ואז השמרים ירדו למטה. ואז הוא זך. כן?
חלה למעלה, לא עלה למטה.
יפה, מה?
חלה למעלה, שמעת על
נכון, יפה. יכול להיות ששמרים... זה לאו דווקא מה ששוקע,
אלא הכוונה, דבר שמשומר. נכון? יש כמה משמעויות. כן? אז יש מהמפרשים שהסבירו דווקא לשבח. מה?
משתה של שמרים זה עונש.
אם אתה אומר שהמילה שמרים פירושה הפסולת שנפלה למטה. אבל אם אתה אומר ששמרים זה בא לומר על מה שמגישים במשתה הזה, שזה דברים משומרים, אז אדרבה, זה טוב. זה יין משומר. הרבה זמן, זה שמן שהספיק להזדקק הרבה. כן? אפשר גם את זה. נכון. הכל פנים, הקדוש ברוך הוא מזמין את העמים למשתה.
שלא ברור אם זה אוכל שם טוב או לא, בינתיים.
כן, אבל בפשטות מדובר פה דווקא לחיוב. אני אסביר לכם למה. תראו בהמשך, גם כתוב שמרים מזוקקים. כן? מה שהזדקק, נתנקה. פסוק זין. ובילה בהר הזה... פני הלוט, הלוט על כל העמים, והמסכה הנסוכה על כל הגויים. אני רוצה לספר לכם סיפור. רוצים לשמוע סיפור? רוצים לשמוע סיפור? כן. לא צריך לשלב ידיים. הסיפור הוא כדלהלן. פעם פגשתי זוג מאמריקה. הוא היה כומר, היא הייתה כומרת, כן, כלומר זה זוג פרוטסטנטי, כלומר שמה זה אפשרי. והם היו מלמדים נצרות בקהילתם. יום אחד הם הרגישו לא נוח עם מה שהם מאמינים בו. לא יודע, הם הרגישו לא טוב עם זה. אז הם התפללו. יתפללו לאלוהים שיפקח את עיניהם ויורה להם את דרך האמת. אחרי שהם התפללו, הם הרגישו שהם חייבים לבוא לישראל. באו לישראל. מה עשו בישראל? שכרו דירה במשך חודש וישבו בדירה וקראו תנ"ך. זה מה שהם עשו. והגיעו לפסוק הזה. הגיעו לפסוק הזה. מן הסתם בטורקית של המאה ה-14, פחות או יותר. כן? אפשר. אני מתאר לעצמי שזה היה באנגלית, כיוון שזאת השפה שלהם, אבל הם לא אמרו לי באיזה שפה הם קראו את זה. כן, זה נכון, אבל אני לא יודע באיזה שפה הם קראו. אני מניח שבאנגלית, אני לא שולל את האפשרות שזה היה בסוואהילית. יכול להיות. מה? מדוברת, כמובן. אני לא יודע. טוב, בכל מקרה, הם הגיעו לפסוק הזה. ואז הם הרגישו שהלוט, הלוט על פני כל העמים, זה האמונה בישו. ושהקדוש ברוך הוא עתיד להסיר את המסך הזה, כדי שיוכלו להיפגש ישירות עם אלוהי ישראל, ואז הם עזבו את הנצרות והתגיירו. כן, פגשתי את האנשים האלה. פסוק אחד בישעיהו הופך את האנשים. שצריך להבין מה זה הלוט הלוט על פני העמים. כלומר, יש אצל הגויים משיכה גדולה לאלוהי ישראל. כי אלוהי ישראל זה רציני, זה לא סתם, נשמת ישראל זה משהו אדיר וחזק. אבל זה קשה לקבל את זה בלי סינון. לכן, על מנת לסנן את האור, בלי סינון. סינון. כן? אז לכן, על מנת לסנן את האור, הגויים אימצו לעצמם מיתוסים שמאפשרים להם לקלוט את ההארה של עם ישראל דרך איזה יהודי צלוב או כל מיני דברים כאלה. אבל למי הם עובדים? הם עובדים לאלוהי ישראל. רק שהם נותנים לו את הצורה האמיתית הזאת. יש לוט. אבל יבוא יום שהקדוש ברוך הוא מזמין את הגויים למשתה. ומה הוא עושה במשתה הזה? הוא מסיר את הלוט. ואז הם יכולים להיפגש עם אלוהי ישראל ישירות. מובן מה שכתוב כאן? זאת אומרת, דברים כאלה מתקיימים בימינו. אין? ובילה בהר הזה, כלומר, כל זה אפשרי בגלל שעם ישראל חוזר לארץ. כל זמן שעם ישראל נתון בגלות, אז הם בזויים ושפלים, ואף אחד לא רוצה לשמוע עליהם. אבל ברגע שהם חוזרים, אז הם פותחים את ה... הם מאירים את ההארה שלהם, ואז הגויים פותחים את העיניים. אני רוצה להגיד לכם שבכנסיות, יש מספר כנסיות עד עצם היום הזה, ששם יש תיאור של שני פסלים. פסל של שתי בתולות. בתולה אחת מייצגת את כנסת ישראל, והשנייה את הכנסייה. הכנסייה מתוארת בתור בתולה פקוחת עיניים, וכנסת ישראל מתוארת בתור בתולה שיש עליה צעיף, על עיני הצעיף, והיא לא רואה את האמת. היא לא רואה את האמת, הכנסייה היא פקוחה, היהודים תוחי עיניים ואינם רואים את האמת. ככה זה, יש כמה קתדרלות בעולם עד היום הזה שרואים את הפסלים האלה. והכנסייה מסתכלת בגאווה על כנסת ישראל שהיא, הטיפשה הזאת לא רואה את האמת. אמר פעם הרב דוקטור אברהם לבני זכרונו לברכה, הרב דוקטור אברהם לבני זכרונו לברכה, אמר, הכנסייה שמה לוט על פני עיניה של כנסת ישראל כדי לא להסתכל עליה. כלומר, מי בעצם שם פה לוט? הגויים. אז זה בדיוק מה שאומר כאן הנביא. כשחוזים להר הזה, ובילה בהר הזה, פני הלוט הלוט על כל העמים, והנסוכה הנסוכה על כל הגויים. עכשיו, זה בדיוק המשתה שמנים. חז"ל אמרו, מה זה עדן? מה זה עדן? מה כתוב בגמרא? יין המשומר בענביו מששת ימי בראשית. כלומר, יש תכנים רוחניים, עליונים, שעוד לא יצאו אל הפועל. עתידים להתגלות. זה יין המשומר בענביו. הגויים מוזמנים לבוא למשתה הזה, כדי להסיר את הלוט מעל פניהם. ואז מה התוצאה? בילה המוות לנצח. ומחה השם, אלוהים, דמעה מעל כל פנים. וחרפת עמו יסיר מעל כל הארץ, כי השם דיבר. מה זה חרפת עמו? שכולם מחרפים אותנו. אומרים שאנחנו העם השפל, העם הבזוי. החרפה הזאת תסור. אתם רואים שישעיהו רואה את זה כבר בצורה מאוד מאוד קדומה. אני לא יודע אם ישעיהו ראה מה זה חרפת עמו בימיו. חרפת עמו בימיו זה כוונה סתם שהגויים שלטו בנו או משהו כזה. אבל יש פה משהו יותר עמוק. הוא מבין שאם יש חרפת עמו, אז זה אומר שדעת אלוהים בעולם איננה שלמה.
אבל כאשר ישעיהו דיבר בירושלים,
כן, ואז רב שקה בא לחרף. כן, כן. נכון, או כמו שגוליית מחרף מערכות אלים חיים. כן, אז יש לנו דוגמה. אבל רואים שהדבר הזה הוא מאוד משמעותי עבור ישעיהו. הוא אומר, אם העם נחרף, אז אלוהים לא נודע. לכן יבוא זמן שצריך להסיר חרפת עמו מעל כל הארץ, כדי שהגויים ידעו את השם באמת. ואז התוצאה היא בילה המוות. כן.
בילה
המוות לנצח. בילה הכל נעלם. תסתכל בפסוק הקודם, כתוב, הובילה בהר הזה פני עלות.
כן, נעלם ואז מה? זה לא תחיית המתים או משהו.
לא כתוב תחיית המתים, איפה כתוב תחיית המתים פה? כתוב שלא יהיה מוות. האם כתוב שהמתים יחיו?
לא, זה, על איזה מוות מדובר פה, זה מוות במובן...
אז אתה לא שואל על בילה, אתה שואל על מוות.
אני שואל על המילה מוות.
מוות.
האם המוות הזה, זאת אומרת שאחרי שהגויים... מתפרדת להם האמת, עוזבים את העבודה זרה, שזה כאילו מוות, כאילו, אי חיים.
אתה אומר שהמוות זה עבודה זרה.
זה אי
חיים. האמת היא שעבודה זרה שלהם זה עבודה זרה של מוות. הם עובדים למת. זה נכון. כן, אבל יש אפשרות אחרת. המוות כפשוטו. יש פה כמה אפשרויות. אפשרות אחת לומר, זה שכבר לא ימותו. יש לנו ציפייה כזאת. מדוע שהנביא לא ידע את זה? אפשרות שנייה, שהכוונה שלא ימותו בצורה לא טבעית. תאונות דרכים, מלחמות, דברים כאלה. לא יהיה. כן? ומחה אדוני אלוהים דמעה מעל כל פנים, וחרפת עמו יסיר מעל כל הארץ, כי השם דיבר. אבל יותר פשוט להגיד שהוא מדבר על ביטול המוות בכלל.
כן?
מה? מה
שאומרים
נכון? מה אתה מתכוון?
זאת אומרת, זה צריך להתחיל, כן? שהקדוש ברוך מסיר את חרפת עמו, וכתוצאה מזה כל השאר יבוא.
אתה אומר, קודם כל להסיר חרבת עמו במובן הפוליטי, ואחרי זה בילה המוות לנצח. נכון, נכון, אתה צודק, לכאורה הם מתבקש. אבל הנביאים, אתה יודע, סדר הדברים, מה?
אני יכול להסביר את זה.
תסביר.
המציאות שבה עם ישראל היה בגולה, היה עמד המחרף,
ראי, נזכרת
את הנוצרים עם
הרשמה. נו.
הם אמרו שאנחנו כאילו בעצם
המת. So what?
ברגע שהשם
המסיר. אה, אז בילה המוות, לכן אתה
מסיר. זה חרפה, זה
מסיר חרפה. אז אתה אומר שאם כן, המוות זה לא מוות, אלא הכוונה האמונה הזאת. אז זו הייתה האפשרות הראשונה. באמת אם הולכים ככה, זה בסדר. עכשיו, אם אני אסביר שבילה המוות, הכוונה שלא ימותו, אז זכורה זה לא בסדר. זה הטענה שלך, נכון? אפשר לכתוב את זה בישראל?
אפשר לכתוב את זה בישראל. אם כתוצאה מחרפת עמו אז זה, אז אומרים, בגלל זה התוצאה היא כזאת וכזאת. אבל פה אתה לא יכול לקרוא אותה,
אין לי מה ש... כן, אבל הנביא, אתה יודע, הוא לא מחויב דווקא לסדר. כן, מה?
זה המחזקן מדמה את הגלות למוות, כמו שהוא אומר.
כן, אפשר להגיד, הגלות זה מוות. כן, אפשר להגיד שזה... אז אפשר להגיד ככה, אפשר להגיד ככה. זה, על זה התווכחו הצדוקים והפרושים הרבה, כן? האם יש ראיות לתחיית המתים או אין ראיות לתחיית המתים מהתנך. טוב, עד כאן להיום. שלום.